עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ושלוש FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:06, כאן רפי קרסו. איתי באולפן עורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיקה לי אור שד משפיצר, על הדיגיטל אחראי ג'וני דוב, אחראי לשדור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM אחראית פלא בלסון, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, 1-900-722-103, וניתן גם לשלוח הודעות וואטסאפ למספר 054-70-103-70, אני חוזר, 054-70-103-70, לבקש לעלות לשידור, לשאול שאלות, להעיר הערות, להגיג הגיגים, לקושקושיות, מה שתרצו, פרט לספורט ופוליטיקה. אולי לפני שנתחיל, אנחנו עומדים במצב מאוד מאוד מעניין, הגיעו החיסונים הראשונים מארצות הברית ומאירופה, אלה הגיעו בקבלת פנים מאוד יפה, את החבילות נסו לקבל גדולי האומה וסגניהם וכל מיני אנשים מכובדים, וזה באמת מאורע חגיגי, זה באמת מאורע שאנחנו צריכים לברך עליו, כי זכינו לקבל באמת חיסונים מוקדם, וזה לא כל כך פשוט, למרות שאנחנו קצת מזלזלים, ביחד עם האמריקאים, אולי עוד לפני האמריקאים, כי אנחנו עוד קיבלנו אותם לפני ההחלטה של ה-FDA. והשבוע בטור שלי, יש לי טור קבוע בעיתון מעריב, שאני כותב מה מרגיז אותי, השבוע לא הרגיז אותי, אלא רציתי להבהיר, שאם מדובר בחיסון של פייזר, או של מודרנה, לא תהיה לי שום בעיה להיות הראשון שמקבל את החיסון. יש הרבה קונספירציות נגד החיסון. יש הרבה הערות נגד החיסון. יש הרבה פחדים קמאיים כי לא יודעים ולא זה אף אחד, כולנו מפחדים מדברים שאנחנו לא יודעים. אבל יש גם הרבה דיסאינפורמציה. וחלק מהדיסאינפורמציה זה שזה דבר חדש שלא מכירים אותו, הוא רק כמה חודשים. זה נכון, זה דבר חדש, לא מכירים אותו, הוא כמה חודשים. אבל אני רק רוצה להזכיר לכם שאת המסנג'ר RNA גילו לפני כ-80 שנה. אני רק רוצה להזכיר לכם שבאותה טכנולוגיה בדיוק יצרו את החיסון למרס, לסארס, הרי יש חיסון לסארס שזה מרס, ויצרו את החיסון בטכנולוגיה הזאת. למזל האנושות, החיסון קיים והמרס נעלם, הסארס נעלם. אבל נוצרו חיסונים ונבדקו החיסונים האלה. למרבית המזל, הסארס הוא הקורונה וירוס הוא ממשפחת המרס, הוא קורונה. הוא נקרא גם MERS-COVID-2. אז באיזשהו מקום, זה לא שהיו צריכים להתחיל דנוובו, לא שהיו צריכים ליצור חיסון מההתחלה מאפס. יצרו אותו כבר מחיסון. היתרון אגב של החיסון הזה, שדי מהר קל, שדי קל לשנות אותו. כמו ששינו אותו ממרס, מסארס, לקוביד-19, כך אם תהיה מוטציה של הווירוס, אפשר יהיה די מהר ליצור את החיסון החדש לפי המוטציה החדשה. זה חיסון שהוא לא, הוא מסנג'ר RNA. כלומר, והחומר מתפרק, נותן את הגירוי שלו ומתפרק. כלומר, ה-RNA לא נכנס לתוך גרעין עתה, ולא מתאחד עם ה-DNA, ולא משנה את הגנטיקה, מה שקורה לפעמים בווירוסים. אז, וזה לא עשוי מווירוס, אלא מחלבון שיוצר. אז הפחד הוא פחד שהוא באמת לא הגיוני. ואני בשמחה, זה רק חלק מהאינפורמציה כמובן, ואני בשמחה אגיש את זרועי לקבל את החיסון, ואם יש לכם שאלות על החיסונים, אני פה לרשותכם גם בשעתיים הקרובות. דבר נוסף שאני רוצה להגיד, מאז ומתמיד היו כל מיני שמועות וקונספירציות והאשמות על כל מיני חיסונים. יש אנשים שעקרונית הם מתנגדים לחיסונים, אני חושב שדווקא במחלה כזאת, אם אני שוקל את העלות תועלת, בעיקר את העלות של אנשים יותר מבוגרים, מבחינת אנשים מבוגרים, קורונה יכולה להיות גזר דין מוות. מבחינת אנשים צעירים, אולי פחות. נכון שנשים בהיריון וילדים עדיין לא יחסנו, כי רוצים לבדוק עוד כמה דברים ולעשות עוד כמה מחקרים, לא בגלל שהיו תופעות לוואי, אלא בגלל שהמחקר נעשה על מבוגרים מגיל 18 והלאה, ולא נעשה על נשים בהיריון. אז לכן לא ייתנו את החיסון הזה. כן, הרבה חיסונים אגב למבוגרים, הם מוגבלים מגיל 18 והלאה. לא משום שהם מסוכנים לילדים יותר קטנים, אלא משום שהם לא נבדקו קודם. אז מה שאני מציע לכם, בעיקר למבוגרים שביניכם, אל תעססו, יגיע החיסון, קשו, קבלו אותו. יש תופעות לוואי לחיסון. יכול להיות כאבי ראש, יכול להיות חום, יכול להיות יומיים שלושה של חולשה, יכול להיות כאבי פרקים, יכולים להיות תופעות לוואי כמו לכל חיסון, יכול להיות אפילו תחושה של שפעת בצורה קלה, אבל מדובר, לא מדובר בווירוס חי, לא מדובר בווירוס מומת, לא מדובר בווירוס מוחלש, מדובר בחלבון שנגדו יצרו נוגדן. אז זהו, אני חושב שבפתיח הזה הסברתי את הנקודה, אני לרשותכם אם יש שאלות, ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה, עם מי אני מדבר.
שמח, מדברת בתיה.
שלום, בתיה.
אני, בעזרת השם, בחודש הבא יהיה בת 70.
מצוין.
אני קיבלתי ביום שלישי האחרון חיסון נגד דלקת ריאות, את הפנוימובקס.
פנוימובקס, החיסון הראשוני, כן. יש פנוימובקס ויש... כן, אוקיי, יש עוד חיסון אחד.
כן, פרבנר, פרבנר.
פרבנר, כן, את קיבלת גם אותו?
כן, זה קיבלתי לפני חודשיים.
אוקיי, בסדר.
וזה ביום שלישי הזה קיבלתי, ובמשך היום עד הערב התחילה להתנפח לי הזרוע, עכשיו לא במשהו 2 סנטימטר קוטר, אלא ביום רביעי בבוקר כבר כל הזרוע הייתה נפוחה, קשה,
חמה,
כואבת,
חמה,
אדומה.
כואבת, כן.
ועכשיו זה מה שקורה עם זה, זה טיפה ירד, אבל זה כאילו יורד, עבר לי כבר, הנפיחות עברה לי את המרפק, ומתחת למרפק, באמה, יש לי כבר קוטר של כדור טניס, קוטר, לא בגודל.
כן, זה בצק הזה נפיחות. תראי, זה ריאקציה שקורית לעתים, כזאת דרמטית, קורית לעתים רחוקות, אבל היא מוכרת. עכשיו, חום כללי אין לך, נכון?
עכשיו, שלישי ורביעי עלה לי קצת החום, הוא לא עלה למדרגות גבוהות, אבל אם אני מתחילה עם 36 בבוקר, הוא עלה ל-7.5.
אוקיי, זה קרה ביומיים הראשונים.
כן, בחמישי כבר לא היה לי חום, והיום גם אין לי.
אוקיי, מה שאני יכול להגיד לך, שהחיסון אצלך תפס, בטוח. עכשיו, החיסון מורכב מווירוס מוחלש. ומווירוסים מוחלשים, ולכן יכולה להיות ריאקציה... מה? מומת. מומת או מוחלש, אני לא זוכר בדיוק, אבל אנחנו מדברים על הפנוימובקס.
כן.
והוא יכול לגרום לתופעות האלה. עכשיו, כל זמן שאין חום כללי בכל הגוף, וכל זמן... אני מניח, מתי קיבלת את החיסון? ביום שני?
שלישי.
אני מניח שעד יום שני, כלומר עוד תוך 3 ימים, הנפיחות תלך ותדעך, וגם האי נוחות והתחושה תרד. אני לא הייתי מציע לעשות שום דבר ולא לקחת שום טיפול בינתיים, אלא את יכולה לשים קומפרסים.
חמים?
שימי חמים, אחר כך יתקררו. חמימים, לא ממש חם, ותעטפי את היד אם זה מפריע לך מאוד. אם יש כאבים, את יכולה לקחת אקמול או פטלגין, מה שאת נוהגת לקחת. עכשיו, אם החום עולה, אז כדאי שיראה אותך רופא. אבל אם החום הכללי עולה, אבל זה די נדיר.
לא, החום הכללי בסדר.
אז זאת ריאקציה מקומית.
עכשיו, אני חושבת שדיברת על החיסון נגד קורונה,
כן.
אם יש לי ריאקציה לחיסון כזה, אז מה יהיה לי?
לא, זה לא אומר שום דבר, זה חיסון לגמרי שונה מבחינה, זה עשוי מווירוס, או מחלבונים של וירוס, והוא עשוי מסוג של חלבון שהוא דומה לחלבון של הווירוס, שהורכב במעבדה, אני לא, יכול להיות חום, יכול להיות ריאקציה מקומית, יכולים להיות כאבים מקומיים, אבל לא נראה לי שהריאקציה תהיה כל כך קשה כמו הריאקציה הזאת. אבל את יודעת, אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת. הסיכוי הוא, בואי נגיד, הסיכוי שתהיה לך ריאקציה כזאת הוא קטן, אבל מי יודע? בואי נגיד, תהיה לך ריאקציה כזאת. So what?
לא, אם זה ככה וזה יעבור, אז זה בסדר. זה יעבור.
אני מעדיף שיהיו לי שתי ידיים נפוחות שבוע מאשר לחטוף קורונה.
נכון, גם אני.
יופי. תודה רבה. כל זמן שאין חום כללי, שאין לך חום גבוה, שהוא סיסטמי, אין מה לחשוש, קרוב לוודאי שזו היא תגובה טובה, כי זה גם אומר שהגוף מגיב לחיסון, ואני מניח שלדעתי תוך 24-48 שעות תתחילי לראות נסיגה של הכל.
טוב,
אבל קומפרס יכול לעזור לך רק אם את מרגישה צורך, את לא חייבת.
כן.
אבל לפעמים שהיד חבושה מרגישים יותר טוב, ואם כואב, אם יש כאבים, אז אקמול, לא משהו אחר.
בסדר, תודה רבה.
לא אנטיביוטיקה, מה שלא יהיה.
לא חשבתי על זה, אבל רציתי לשמוע מה דעתך.
אוקיי.
שבת שלום, תודה.
שבת שלום המבורך וחג אורים שמח.
חג חנוכה שמח.
כן, ומי איתנו? הלו? הלו?
הלו, שלום.
וברכה.
שלום לך, שמי סלי ואני מדברת בשם הבן שלי, בן 25.
כן.
מזה 3 שנים הוא סובל מפצעים בחזה, ולפני שהוא קיבל את ההבחנה שזה קילואיד, הוא טופל באנטיביוטיקה, גם במשחה וגם בכדורים.
רק רגע, הקילואיד זו צלקת, זה סוג של צלקת מעובה, צלקת היפרטרופית. והצלקת הזאת גדלה על פצע, זה לא הפצע שהוא הקלואיד. הקלואיד, יש לו כנראה, היו לו הרבה פצעי בגרות?
נכון מאוד.
אז היו לו הרבה פצעי בגרות, פצעי בגרות יכולים להיות גם בגב וגם בחזה, ויכול מאוד להיות שאו שהיה לו פצע אחד מאוד גדול, או שהוא גירד, או שהוא ניסה לפוצץ אותו, ונוצר פצע אחר שהזדהם ונוצרה צלקת. והצלקת יצרה את הקלואיד, את ה... צלקת הגדולה, הנפוחה, הקשה, המכוערת, בואי נגיד. כן.
אכן ככה, והוא טופל ביריות סיליקון, ניסה כמה פעמים, ניסו עם בריאות שונות וגם עם משחת סיליקון, לא עבד ואפילו גירד עוד יותר.
ניסו להזריק סטרואידים לכלב?
אז זהו, בסופו של דבר הוא עשה 3 טיפולים במרווח של חודש בשערי צדק והזריקו לו סטרואידים. אחרי הטיפול השלישי הפצעים בחזה התנפחו, ולפני כשבוע יצא לו נוזל בצבע צהוב, אדום, מהצלקות האלה. נראה שהטיפול ייבש לו קצת את הפצעים, והוא קצת השטיח, אבל עדיין הוא סובל מגירודים. השאלה אם יש עוד משהו שניתן לעשות.
לצלקת או לגירודים?
לגירודים, וגם אולי לצלקת שנראית לא כל כך אסתטית.
טוב, חכי, הצלקת עוד יכול להיות ברגע שכל הנוזלים מיצו וכל התגובה תהיה, היא לאט לאט מתכווץ, אמורה להתכווץ.
כן.
עכשיו, כן. לגירודים אפשר לנסות לשים כל זמן, זה לא פתוח, נכון? זה מפריש?
זה לא פתוח, זה יפריש עד לפני כמה ימים, עכשיו זה לא מפריש.
אז אפשר לשים משחה אנטי-אלרגית או משחה סטרואידלית בכמות קטנה. יש משחות עם קורטיזון.
אוקיי.
והם יפסיקו את הגירוד. כי הגירוד זו תגובה אלרגית. או תגובה מהמשפחה של התגובות האלרגיות. ותרופות או, ומשחות, או אנטי-סטמיניות, או אנטי-אלרגיות, כמו קורטיזון, יכולות לעזור לו לזה. עכשיו, למשחה, הוא יכול לשים משחה אפילו עם פד קטן, ולא קרם.
אוקיי.
כי המשחה, הקרם נספג מיד ונעלם, וזהו, ואת המשחה, המשחה היא נשארת יותר, המשחה היא יותר שומנית.
ומבחינת אסתטיקה?
זה צריך לחכות ולראות, זה אף אחד לא יודע איך זה יסגר, איך זה יסתדר.
אוקיי.
הסיכוי הוא סיכוי טוב, אני מניח שהוא היה במחלקה לרפואת אור, או במחלקה לרפואה פלסטית.
נכון, נכון.
כן, והם יודעים לטפל בדברים האלה, כי זה דבר מאוד, זה לא דבר נדיר.
אוקיי, אבל הוא קיבל 3 טיפולים, ואמרו לו, זהו, זאת אומרת, אין יותר טיפולים שהם יכולים להציע לו.
ניסו, את אומרת, גם בלייזר?
לייזר לא נוסע, לא.
עכשיו תגידי לי, מה גודל הצלקת?
היא די גדולה, בוא נגיד, בין הפתמות עד אזור הבטן, עד הטבור, כן.
מה האורך שלה? היא עגולה, היא ארוכה?
נאמר 20 סנטימטר.
והיא צלקת אחת ארוכה?
לא, לא, זה כמה צלקות קטנות.
כמה צלקות קטנות שמתחברות? כן.
נכון.
הן מחוברות או הן לא מחוברות?
הן מחוברות, כן, הן מחוברות.
יש אפשרות, אם זה יפריע לו וזה לא יעזור תמיד, לעשות איזשהו ניתוח חיצוני, לחתוך את האור במקום של הצלקת, לחבר את זה ולטפל מיד. ואז ישנם שתי אפשרויות. האפשרות הטובה היא מטפלים מיד בזמן הניתוח הפלסטי הזה, ומיד שמים סטרואידים ושמים כל מיני חומרים נגד הצטלקויות, ויש להם טכנולוגיות שזה יתאחה בצורה יפה, אבל יש גם סיכון שיבצר קלואיד חדש. וזה קשה לדעת, כי יש גוף של אדם שיוצר את הצלקות ההיפרטרופיות. כלומר, גם אם הוא ייפצע ברגל באופן תיאורטי ממסמר או ממשהו, יכולה לצמוח לו שם צלקת היפרטרופית.
אוקיי, אוקיי. אז אתה אומר שבעצם אם זה לא יותר מדי מפריע לו מבחינה אסתטית, עדיף להישאר ככה.
בדיוק.
כן, אוקיי.
בדיוק. הרי הוא לא הולך לדגמן בגדי ים.
נכון. בסדר גמור. טוב, תודה רבה לך.
ואם הוא יפה מבפנים, אז זה מה שחשוב.
כן. אוקיי, זה בטוח. תודה רבה,
כל טוב, כל טוב. כן, אנחנו נמשיך, ומי איתנו על הקו? הלו.
שלום.
וברכה.
קוראים לי יגאל, אני בגיל 65.
כן.
בדרך כלל בריא, אבל הבעיה היא שכבר המון המון שנים סובל ממיגרנות קשות, פלוס תעוקה בראש, וגם צפצופים. מערכת העצבים תקינה, לחלוטין.
צפצופים אתה מדבר באוזניים או בראש?
לא, לא, זהו, בעקבות השיחה שקיימת עם מאזינה בשבוע שעבר, שאלת על צפצופים בראש, ואני לא התייחסתי לזה, חשבתי, כשאני נורא נורא אוהב להקשיב לרדיו, אז חשבתי שגם הרדיו בדרך כלל זה צמוד אליי לראש שלי במיטה, אז אמרתי, זה קשור איכשהו לרדיו, כאילו, אתה יודע, קרינה כאילו, במרכאות, אבל לא, לא, הנה גם עכשיו, בזה הרגע אני בהחלט עם צפצופים בראש.
טוב, כי האנרגיה מהמוח שלי עוברת למוח שלך דרך הראש, דרך גלי האתר, אז לא, עכשיו בוא נדבר ברצינות. כשאתה נמצא בשקט ולא ליד רדיו ורדיו לא פועל, אתה שומע צפצופים?
אני חושב ש...
אם אתה חושב ואם אתה שוקל, סימן שזה לא מטריד אותך.
כן, כן, לא, לא, לא מטריד, אבל בעיקרון שאני בשכיבה ליד, בשכיבה ליד רדיו, אז כן, בהחלט, צפצופים בהחלט שכן.
אוקיי, אז קודם כל זה לא טיניטוס, זאת לא בעיה. זה לא מחלה. מחלה של טינטון או טיניטוס היא מחלה שכשאתה נמצא בחדר שקט לחלוטין, אז אתה שומע צפצופים בעוצמות שונות שלפעמים הן מאוד מאוד חזקות. הצפצוף יכול להיות צפצוף או זמזום או טרטור או רעש כמו של מנוע או רעש כמו של מזגן או רעש כמו של צרצרים או רעש כמו של רדיו בין תחנות, כל מיני סוגים של רעשים שמשגעים את בני האדם, והדבר הזה גובר ככל שיש שקט. לכן בלילה הוא מפריע יותר. עכשיו, אנחנו מבדילים בין מצב שבו יש טינטון רק באוזן אחת, או בשתי האוזניים, או יש כאלה שאומרים שהם שומעים את זה בראש ולא באוזניים. ואצלך זה תלוי בשכיבה ליד רדיו.
אבל הנה, אבל עכשיו, כשאני יושב ומדבר איתך, אני שומע את זה בהחלט לא באוזניים, בהחלט בראש, כי בעצם.
כן, אבל בדרך כלל זה לא מפריע לך. לא, עכשיו זה
נקרא... הבעיה שלי, פרופסור קרסו, הבעיה שלי, המיגרנות הקשות כבר המון שנים.
מיגרנה זה כבר משהו אחר, תכף נגיע למיגרנה.
וגם תעוקת ראש, עכשיו כן, בבקשה.
אוקיי, אז לך יש... אז הטינטון ואת הרעש בראש סיכמנו. עכשיו בוא נדבר על הבעיה העיקרית שלך.
כן.
יש לך קרוב לוודאי מה שנקרא מיקס הדק, כאב ראש משולב, שהוא גם כאב של תעוקה, שהוא כאב של לחץ בראש, שהוא נקרא tensional type headache, שזה כאב ראש של tension, של מתח.
מתח.
ומתח יכול להיות או מתח נפשי, או מתח שרירי, שאחד גם מביא לשני. מתח שרירי יכול להיות מפעילות גופנית, יכול להיות מישיבה לא נכונה, יכול להיות משכיבה או מקרית לא טובה, יכול להיות משכיבה ליד הטלוויזיה בזווית לא נכונה, יכול להיות מהרבה מאוד דברים, משינויים בעמוד השדרה. זה המתח וזה המתח השרירי, ולפעמים אתה במתח או בסטרס, מתכווצים שרירים. אני תמיד נותן בתוכנית שאני מדבר על זה דוגמה לחתול על פח אשפה. חתול עומד על פח אשפה, אתה עושה לו פספס, מיד אתה רואה שכל הצוואר שלו מתכווץ, כל הראש שלו כמו נמר מתנמר, והוא מקובץ. אנחנו בדיוק כמו חתולים. כשאנחנו בסטרס מודע או לא מודע, הדבר הראשון שמתכווץ זה שרירי הצוואר, זה כאילו היקון, אנחנו באופן, מבחינה הישרדותית, כשיש משהו שאנחנו במתח, אנחנו מקפצים את שרירי הצוואר וככה מוכנים להתקפה. אז זה הכאב התעוקתי, attentional type headache. הכאב השני הוא כאב מיגרנוטי. עכשיו, הכאב הוא בחצי ראש או בכל הראש?
לא, הייתי אומר בכל הראש. בכל הראש. אבל הוא מתרכז בעיקרון, פרופסור קרסו, הוא מתרכז או במצח בעיקרון, או בחלק האחורי כזה.
אוקיי, אז בואי אני אגיד לך, אספר לך שהוא בדיוק, הוא לא מיגרנה. עכשיו, הוא פועם? כמו פטישים?
הראש דופק כל הזמן, זה למעשה הדופק של הגוף שלי. אלא מה, פרופסור קרסו, למה שמתי לב?
אתה מרגיש אותו?
אם אני מרגיש את מה, את הדופק?
כשיש לך כאב ראש, אתה מרגיש בום, כמו פטישים בראש בצורה חזקה במיוחד או רגיל?
לא, בהחלט הכאבי הראש שלי הם חזקים מאוד, אבל מה
לא,
אני...
לא, אז על זה אני לא מדבר. אני שאלתי אם אתה מרגיש כמו פטישים בראש.
פטישים בראש.
אם אתה חושב, אז התשובה היא לא.
כן, אבל אני מרגיש היטב היטב את כאבי הראש, בעצם זה 24/7, גם בזמן השינה אפילו, למשל אם אני באמצע חלום, אז אני מרגיש שאני בלחץ. אבל לישון אני ישן רק על כדור שינה, כבר 4 שנים.
כן.
ואני יכול לישון רק על הגב, לא יכול לישון בשום מצב אחר, לא על הצד ולא כלום.
אתה מזכיר לי את הנסיכה על ההדשה, אתה ישן רק על כדור שינה. כן. הכדור לא מפריע לך בגב? אוקיי. בוא תגיד לי, יגאל, יש לך בחילות?
לא.
עם הכאבים?
לא, בחילות לא. דרך אגב, אם רק תרשה לי, ברקע, אמרתי לך, בדרך כלל אני בריא, ברקע ניסטגמוס מולד שנורא מפריע לי לראייה.
לא, ניסטגמוס מולד לא מפריע לראייה.
אצלי בטוח, הראייה שלי לא טובה.
אז יש לך גם קינים וגם פשפשים, יש לך ראייה לא טובה ויש לך ניסטגמוס מולד. ניסטגמוס מולד לא מפריע לראייה.
כי אמר לי הפרופסור, רופא העיניים שלי, שאם לא היה לי ניסטגמוס, הייתה לי ראייה מהסרטים.
אוקיי, אני לא יודע איך נראית ראייה מהסרטים, אני לא יודע אם את הולך לסרטים, אבל אני בתור נוירולוג שמכיר טוב מאוד ניסטגמוס מולד, אצל אנשים אפילו צעירים, אין להם תלונות ראייה, המוח מתקן, המוח מתקן את הסטייה של העיניים, אבל לא משנה, זה לא הוויכוח. מה שאני רוצה לבשר לך בזה הרגע, אני לא יודע מי קרא לכאב הראש שלך מיגרנה, אבל כאב הראש שלך הוא כאב ראש תעוקתי. גם הראשון וגם השני.
מה הכוונה, סליחה, ראשון ושני?
גם המיגרנה, אתה אומר, יש לי גם מיגרנה וגם כאב ראש תעוקתי. אז זה אותו כאב ראש, שפעם תופס אותך בכל הראש, במצח ובעורף, ופעם אחרת תופס אותך בצדדים ובמקומות אחרים. אבל הכאב באיכותו הוא לא מיגרנותי. כאב מיגרנותי מופיע בחצי ראש. כאב מיגרנותי מופיע עם חוסר יכולת להיות, לראות אור, עם רצון להיות בחושך. כאב מיגרנותי מופיע עם רגישות לרעש. כאב מיגרנותי אי אפשר לתפקד בו. כל תזוזה של הראש גורמת לך לכאב היום, מכריח אותך להיכנס למיטה ולחבות את האור ולשכב. אבל הכאב שיש לך הוא כאב תעוקתי, שבא לידי ביטוי בכמה צורות, שאחת הצורות היא כמו מלחציים מלפנים לאחור, ואחת היא כמו כתר או כמו כובע פלדה שלוחץ על כל הראש.
אבל זהו, אבל כעיקרון אני מרגיש את הכאב בכל הראש.
כן.
כן, וכמו שאמרנו, מתרכז בעיקר במצח, אבל הרבה כן. פעמים גם בחלק האחורי של הראש.
וזה נקרא tensional type headache. כאב ראש מטנשן. עכשיו, כפי שאמרתי, הטנשן לא חייב להיות טנשן נפשי, הוא יכול גם להיות טנשן שרירי. ויכול להיות שיש לך שינויים בעמוד השדרה על הרקע הזה, ויכול להיות שיש לך...
יש לי עקמת בגב והמון המון שנים, זה כן.
אוקיי, עכשיו יכול להיות שיש לך גם מתח נפשי, אצל חלק מהמתח, המתח בא לידי ביטוי בזה שהם צועקים ומקללים ומתפרצים, ואצל חלק מהאנשים הם לוקחים את המתח לגוף כי חינכו אותנו להיות מנומסים, והוא בא לידי ביטוי בכיווץ שרירים, והוא יכול להיות או בצוואר ובראש, או בגב התחתון, או בבטן ככאבי בטן, או בתופעות אחרות. עכשיו, הכאב ראש שלך הוא יומיומי?
כן, ממש 24/7, וזה כבר המון שנים. התחיל איפשהו okay. פרופסור קרסו בשירות החובה בסביבות גיל 20, ועם השנים התגבר. ומה שרציתי רק לומר, שכעיקרון אני לחוץ כל הזמן, למרות שזה לא האופי שלי, אני יכול להיות לחוץ גם...
מה זה לא האופי? אם אתה כעיקרון אתה לחוץ כל הזמן, זה חלק ממך, מה זה לא האופי
לא,
שלך?
לא, הכוונה לא האופי, שזה נובע רק מכאבי הראש.
אמרתי לך אבל שלפעמים אנשים, אם זה היה האופי שלך, והיית מתפרץ וצועק ומתיח את האשמה על כל העולם, אז לא היה לך כאבי ראש. כאבי ראש יש לך דווקא בגלל שאתה מנומס ומפנים, ולוקח הכל פנימה ולא מוציא הכל החוצה.
אגב, בסוגריים אני אציין שיש לי חומציות בעקבה מזה 3 שנים, והריפלוקס גם מגיע לגרון ופוגע לי בגרון, זה כן.
אוקיי, אז פה צריך תקן, או על ידי, נטפל או על ידי נקסיום, או על ידי...
בדיוק מה שאמרת, נקסיום, כן, כן. התחלתי באומפרדקס ועברתי לנקסיום. עכשיו, פרופסור קרס, רציתי עוד
לצאת... חכה דקה, בואו נעשה פרה. לגבי הכאבי ראש, אתה לוקח תרופות נגדם?
לא, רק כדור שינה.
רק כדור
שינה. כי תרופה בעיקרון לא עזר לי כלום, שום כדור לא עזר לי.
אז תנסה לנסות אולי לחשוב על אפשרות ללמוד הרפיה. ללמוד הרפיה או סוגים של טכניקות, של כמו מדיטציה, אבל לא מדיטציה הודית או סינית, אלא ממש צורה של הרפיה, אפילו הרפיה יהודית, כן, כמו לנסות ללמוד טכניקות של שחרור שרירים שיכולות לעזור לך.
וכעיקרון שרירים בראש אנחנו מדברים?
בצוואר.
בצוואר, כן, כן, כן.
בצוואר, אני גם מניח שיש לך שינויים בעמוד השדרה הצווארי. וזה גם יכול להסביר את הצפצוף שיש לך באוזניים בזמן שכיבה.
מה שאני כאילו אומר, שצפצופים בראש, אתה בדיוק. קורא לזה צפצופים באוזניים.
כן, לא, אני קורא לזה צפצופים בראש גם כן. צפצופים האלה יכולים גם להיות. ועכשיו במילה אחת, כי אנחנו נסכם, כי יש לנו עוד הרבה אנשים על הקו,
כן.
לגבי הצרבת שלך, לגבי, סליחה, הריפלוקס שלך.
כן.
אז אני מציע לך לנסות בערב, זה בעיקר בלילה, נכון?
לאו דווקא, לא דווקא.
אז תנסה להוריד מהדיאטה שלך את כל האקס, כל הבורקס, כל הרוידלה.
לא, זה אני עושה כעיקרון תזונה בריאה כבר שנים, שותה מספיק מים.
מה אתה אוכל בערב לפני השינה?
לא, שום דבר כבד.
לא כבד, יכול להיות גם דבר שגורם לצרבת שהוא קל. אם אתה אוכל לביבה אחת של חנוכה מתוגנת, זה מאוד מאוד קל.
לא, אני בתור דוגמה, לביבות וסופגניות כבר שנים לא נוגע.
לא, אני שואל אותך מה אתה אוכל בערב, אז אתה אומר לי משהו קל.
זה יכול להיות יוגורט במקרה עיזים, כי הרופא
המליץ לי על עיזים. כן, אז אני מציע לך את היוגורט עיזים שזה מצוין לאכול בבוקר, מה עוד אתה אוכל?
לפעמים פירות יבשים עם אגוזים שקדים לא כלואים, אגוזים שקדים וכולי לא כלואים עם...
מה עוד?
אבל לא דברים, לא, רופאת הגסטרו אמרה לי כמובן שגם אחרי האוכל לא לשכב, לנוח, לא לשכב 3 שעות, ובהחלט לא, תזונה, בנושא התזונה אין לי בעיה.
יגאל, אני מציע לך לא לאכול מוצרי חלב לפני השינה. מוצרי חלב הם מאוד מאוד חשובים, הם חשובים גם אחרי גיל 60 בגלל אוסטופורוזיס, אז אני תמשיך עם מוצרי חלב, אבל תאכל אותם בבוקר או בצהריים. מוצרי חלב, או חלב ניגר, או יוגורט, או כל הדברים האלה, כדי להקל אותם, הם דורשים חומצה. אז אנשים שלוקחים אותם, ברגע הראשון זה מנטרל חומצה. כלומר, אדם עם צרבת ששותה חלב, או אוכל גבינה לבנה, או אוכל יוגורט, זה מרגיע לו את הצרבת באותו רגע, כי המוצרי החלב סופחים את החומצה, אבל הם דורשים חומצה כדי להפוך את מוצרי החלב לגבינה.
אז זה דורש חומצה, דברי החלב.
ואז אתה בהתחלה מרגיש יותר טוב, והחייך מרגיש יותר גרוע.
כן, גם אם זה מוצרי חלב, גבינות ויוגורט, עיזים, זה לא משנה.
גם אם זה עיזים, זה חלב.
100%. פרופסור קרסו, כן, אני מבין שאנחנו צריכים לסיים ברשותך. אגב, עשיתי סיטי מוח לפני 30 שנה, ב-1990.
שהיה תקין.
בית מפי.
כן, אבל 30 שנה אנחנו מדברים על ארכיאולוגיה, וזאת תוכנית רפואית, ואנחנו
נתפרד הרגע. לא, 100%. פרופסור קרסו, אני מסיים רק בדבר אחד נורא חשוב לי. פרופסור קרסו, דבר אחד נורא חשוב לי. אני מרגיש, אמרת לך, אני בדרך כלל בריא, אבל מרגיש את הדופק, ולא התייחסתי לזה, רק לאחרונה התייחסתי.
אז אנחנו נתייחס בהזדמנות
אחרת. לא, אתה לא מבין מה אני רוצה לומר, פרופסור קרסו.
אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, התוכנית הזאת צריכה להיות ממומנת, ואתה לא משלם עבור התוכנית. אז הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור זה 1-900-722-103, 1-900-722-103, וניתן לשלוח גם הודעות וואטסאפ למספר 054-70-103-70, ואני מציע לכם לעשות סדר בשאלות, לא לשאול עוד שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה, ובסוף עוד שאלה אחת, כי ישנם הרבה מאזינים, אני רוצה להעלות כמה שיותר. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו.
כן, שלום.
שלום וברכה.
מדברת מלי.
כן, מלי.
ורציתי לשאול אותך שאלה.
רק בת כמה את, מלי?
אני בת 65.
כן, אני איתך.
לפני שאני מתחילה, אני רוצה להגיד לך שאתה אדם יחיד ומיוחד, אנושיות שלא בנמצא, ושתזכה להרבה שנים לעזור לכולם.
תודה.
אז עכשיו, הבעיה שלי היא כזאת. אני, יש לי בעיה במסתם האורטלי.
כן.
יש לי בעיה של הסתיידות, ובעצם הבעיה התחילה כתוצאה ממום שנודע לי רק ממש ככה לפני 5 שנים, בעקבות איזה אירוע שעברתי, שיש לי יש 3 עללים וחסר לי 1, ואז יש הסתיידות על זה. זה אני מתארת לתמי שאתה יודע יותר טוב ממני, אני אתן לך את הרקע. אני בעצם לא מטופלת בשום דבר, אלא פשוט יש לי כל הזמן ביקורת. זאת אומרת, כל 0.5 שנה אני הולכת לאקו לב ועושה ביקורת.
עכשיו, יש אספיקה או משהו כזה?
לא, אין שום דבר. זאת אומרת, לפי האקו פשוט רואים שיש, זה לא משתנה. זאת אומרת, זה כל הזמן נשאר אותו דבר. הייתה בין לפני שנתיים בערך היה איזה שינוי קל, אבל בעיקרון אני, זה אותו דבר.
ויש לך ירידה בכושר? למה התעוררה הבעיה? זה לא דבר חדש, ההסתיידות הזאת לא נוצרת ביום אחד.
בדיוק. לכן אני, הדבר החדש שיש לי, זה שיש לי חוץ מה, אני לא יודעת אם זה קשור לזה, אבל יש לי פשוט בזמן האחרון, בשנה האחרונה, יש לי דופק בלב, מאוד 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 מואץ, מאוד מאוד חזק. עכשיו זה קורה לי לפעמים 1 לחודש, לפעמים זה קורה לי 1 לחודשיים, זאת אומרת זה משהו שלא, אני לא יכולה להסביר כתוצאה ממה זה נגרם. אני לא בטוחה שזה קשור גם ל...
זה כנראה לא קשור, זה מה שנקרא, זה דופק סדיר ומהיר?
דופק לא סדיר, הוא מהיר מהיר מהיר, מואץ, מאוד מואץ.
לא, יכול להיות מהיר וסדיר, כלומר באותו מקצב, פק 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 פק, ויכול להיות מהיר ולא סדיר, פק, 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 פק.
כן, זה בערך מה שאמרת, לא מהיר, זאת לא סדיר. עכשיו עוד דבר, אני לא מרגישה את הדופק במקומות שמרגישים.
רק שנייה, מלי, רדיו פתוח אצלך?
לא, ממש לא.
אוקיי, בסדר.
עכשיו, בכל מקרה, עשיתי את זה פשוט בלי רמקול. בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד, שהדופק, אני מרגישה את זה רק באזור הלב. זאת אומרת, אני מרגישה כאילו הלב עומד לצאת. זאת אומרת, אני מרגישה פתאום ככה דופק חזק, בום בום בום, כן. כאילו הלב שלי רוטט, ואני מרגישה, אני נוגעת עם היד, אני מרגישה את הרטט, זאת אומרת, את העלייה וירידה של הלב, וזה נמשך, זה יכול להימשך 0.5 שעה, 20 דקות, וזהו, וזה לאט לאט שוכח. עכשיו, השאלה
האם,
היא...
האם, לא, בואי תראי, זה לא דבר שקשור למסתם. אבל זה דבר שיכול מאוד להיות שהוא דורש טיפול. ומה, השאלה אם מדובר בפרפור פרוזדורים, או אם מדובר בסוג של מה שנקרא סופרוונטריקולר טכיקרדיה, ואז הקצב היה יותר סדיר, אבל לא מרגישים את זה. ולכן את הדברים האלה צריך לתעד. ואם זה נמשך כמה דקות, אני הייתי מציע לך להתחבר לנטלי או לשחל, לקחת מכשיר שיהיה לך, מכשיר שיכול לשדר EKG, וברגע שזה קורה, להתחבר למכשיר, ולשדר EKG, שיראו איזה סוג של הפרעת קצב זו. האם זה פרפור פרוזדורים? אז זה דורש טיפול אחד. וזה דורש טיפול גם בתרופות נוגדות קרישה. כי בפרפור פרוזדורים, יש לפעמים נוצרות בגלל הקצב המהיר, ובגלל העליות ששם האדם נאגר, ויש שם מערבולות, יכולות להיווצר טרומבוזות שיכולות להישלח למוח ולגרום לאירוע מוחי.
אז זהו, אני, אתה יודע, סליחה שאני קוטעת,
כן,
אני אומרת שאני, כן.
עכשיו, אם זה קצב מהיר והוא סדיר, והוא לא קשור לפרפור פוזדורים, אז אפשר לתת לך תרופות אחרות, כדי שזה לא יקרה. אבל כדאי לתעד את זה ולדעת במה מדובר. אין טעם לשלוח אותך להולטר. כי בדיוק. ישלחו אותך לבדיקת הולטר של יומיים, ביומיים האלה שום דבר לא קורה.
בדיוק, מה שעשיתי.
אוקיי, אז שום דבר לא קרה ולא מצאו שום דבר. בדיוק. ואמרו לך גברת מלי, הכל תקין ובסדר.
נכון.
אז מה שאת צריכה לעשות זה להתחבר לשחל למשל, להגיד להם כן. לקחת לחצי שנה או לחודשיים או לשלושה מכשיר, שיהיה כן. לידך, שיהיה איתך, ברגע שזה קורה, את שמה אותו על החזה, דרך הטלפון הסלולרי שלך משדרת אליהם את ה-EKG שלך, והם רואים בדיוק איזה סוג של הפרעת קצב זו, ולפי, ועם זה את הולכת לרופא שידע גם איך לטפל בך. זה דבר אחד. לגבי האי-ספיקה האורטלית שלך, אז פה, אם כל זמן שאין לך בעיה של ספיקת לב, וכל זמן שהשסתומים מסוידים אבל פועלים טוב, אז זה עניין של ההחלטה של הקרדיולוג, אם
כן,
להציע לך.
כן, כן, זה הבנתי
לך.
ממנה, כן.
כן, עכשיו, ישנם 2 אפשרויות, אני לא יודע אם את מתאימה אליהם, של טיפולים בזה, ויש אנשים שעושים את הניתוחים האלה, או את הפעילויות האלה, או את החלפת שסתומים בצורות מסוימות, ואז פה אפשר לפתור לך את הבעיה.
הבנתי. בסדר גמור. עכשיו, שאלה נוספת, אני פשוט קראתי, את יודע, אנחנו נכנסים לאינטרנט, כן. לגוגל, דוקטור גוגל.
מסוכן אז, מאוד, אבל מה קראת?
כן, לא, אז קראתי שבמקרה כזה יש אפשרות, זאת אומרת, זה לא יכול להזיק שאני אקח אספירין. זאת אומרת, עד שאני אתחבר לשחל, ועד שאני אברר את כל הנושא הזה, שבאמת שיש לי באמת... אולי חס ושלום, אני מקווה שלא, פרפור פרוסדורים, אז אני אקח
לתאים אספירים. לא, אל תגידי חס ושלום, כי פרפור פרוסדורים זה דבר שקיים, זה הפרעת הקצב הנפוצה ביותר שקיימת, והיא קיימת באחוז מאוד מאוד גבוה אצל אנשים מבוגרים, אם מבוגרים זה מעל גיל 55, 60, וזה לא סוף העולם, אז לא צריכים להיכנס לחרדה. לגבי אספירין, בואי אני אגיד לך מה הבעיה. אספירין, עד לפני כמה שנים, אז כל מי שהיה לו קצת איזה תחושות או מחושים בלב, כל מי שהיה לו קצת לחץ דם, כל מי שהיה גבר או מעל גיל 60, היו נותנים אספירין אחד ביום. לא, עכשיו,
הלחץ אספירין... דם שלי, אגב, הוא מצוין.
לא, לא, לא מה... קשור, לא קשור. כן, אבל כן. אני אומר, גם אני... היו הרבה מאוד אינדיקציות, הרבה מאוד התוויות להגיד, זה מתאים לקבל, אתה גבר, אתה אישה, יש לך... מחושים בחזה, יש לך דופק מהיר, קח אספירין ולך הביתה. וזה היה מקובל עד לפני לא הרבה זמן, עד לפני ממש לא הרבה זמן, אבל לא מצאו שום הבדל מצד אחד, ומצד שני, גם אספירין במינון של 75 או 81 או 100 מיליגרם, יש לו תופעות לוואי. גם בקיבה, גם הוא יכול לגרום לדימומים, זה לא דבר נטול סיכונים. ארגון רופאי הלב האמריקאי, American Heart Association, בדק את הנושא הזה לעומקו, ויצא בהחלטה שאנשים שהם אין להם שום סיפור של מחלת לב, לא צריכים לקבל אספירין. רק אם היה סיפור של אירוע מוחי, או רק אם היה חס וחלילה סיפור של התקף לב, רק כשיש מחלת לב פעילה, רק אז יש טעם לקחת אספירין.
זה לא קשור לשסתום.
לא קשור לשסתום. אנחנו מבחינים בין מניעה ראשונית למניעה שניונית. מניעה ראשונית, בואי נגיד okay. ככה, מניעה ראשונית זה שאני רוצה למנוע מלכתחילה מה שנתנו פעם. אני לא רוצה שאתה תקבל התקף לב, אז אני כאילו אתן לך אספירין שימנע את ההתקף לב. אז למניעה ראשונית לא נותנים את זה. אם היה לך כבר התקף לב, או הייתה לך בעיה בלב, או יש לך בעיה במוח, אז כן. אז מה שאני מציע, להתחבר לשחל או לנטלי, זה לוקח 24 שעות, ותקחי מכשיר, מכשיר פשוט, את לא צריכה מכשיר מתוחכם עם שעושה קפה. מספיק מכשיר הכי פשוט שיכול לעשות, פשוט כדי שתשימי אותו, ויוכל לתעד את ה-EKG שלך. וברגע שזה קורה, שימי אותו, תשדרי את ה-EKG, תהיה תשובה, וכשתהיה תשובה, אפשר יהיה לטפל בצורה נכונה בזה.
הבנתי, אבל לא, אז לא לקחת בקיצור אספירין, אפילו...
אלא אם כן, אלא אם כן רופא קרדיולוג מציע לך. אם רופא הקרדיולוג, רופא הלב שבודק אותך, אומר לך לקחת, אז תקחי. אבל סתם ככה, כי בחנות מכולת אמרו, שכנה אחת אמרה,
לא, אני זוכרת שהייתי ילדה שעקב לי הראש, או היה לי איזו הרגשה לא טובה, אז נתנו אספירין, לקחו אספירין.
כן, אז היה,
מה
היה?
לכן חשבתי שזה לא יזיק.
תראי, לא, לא, לא. כשאני הייתי ילד קטן, היה פסה ופלגין. והפצה זה היה אספירין, פירצטם וקודאין. לא, לא. אנחנו היום, פעם כל הרפואה הייתה ארבעה
כדורים. כן, אז חשבתי, זה לא יעיל, אולי זה, איך אומרים, זה לא יזיק לפחות, אבל אתה אומר שלא.
אז זה יכול להזיק. זה יכול לגרום לזה, קודם זו תרופה נונסטרואידלית, אנטי-אינפלמטורית, יכולה לגרום לנזקים לקיבה, יכולה לגרום לצרבות, היא לא תרופה אינוסנטית.
הבנתי. בכל אופן, ממש תודה רבה לך.
בכיף, מעלי, בכיף.
באמת שתמשיך הלאה לעזור לכל עם ישראל.
תודה רבה.
באהבה. תודה לך.
תודה רבה, תודה.
כל טוב, שלום,
כל
שלום.
כל טוב. חשוב מאוד לדעת, חברים, שלפעמים אנחנו שומעים המלצות. עכשיו, המלצות יכולות להיות נכונות, אבל לא אקטואליות. ואם הייתם שואלים, אם גברת מלי הייתה שואלת אותי לפני שלוש שנים, אם לקחת אספירין או לא, הייתי אומר לה, את יודעת מה, תקחי אספירין עד שתראי את הרופא, או תקחי אספירין עד שהרופא קרדיולוג יגיד לך ככה וכך. כי זה מה שהיה מקובל עד לפני שלוש שנים. או 4 שנים, ולאחרונה אמרו, לא, לא צריך לקחת, זה רק יכול להזיק, זה יכול להזיק יותר מה שיכול לעזור. אם הייתם שואלים אותי לפני 8 חודשים, רפי, צריך לנקות, אפשר להידבק בקורונה ממשטחים? הייתי אומר לכם, כן, תיקחו את העיתון, תשימו אותו בתנור, תחממו אותו, תרחצו ידיים 30 פעם ביום. היום אני אומר לכם, תרגיעו, ממשטחים קשה, אפשר לקבל קורונה. אם מישהו משתעל ומתעטש על משטח, ואתם בדיוק נוגעים במשטח, אבל אנחנו מפחדים היום הרבה 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 פחות ממשטחים, והרבה הרבה הרבה פחות מלגעת, מאשר אנחנו פחדנו לפני 5 או 6 חודשים. וזה היפה, כי הרפואה זה דבר דינמי, וכל יום אפשר ללמוד דברים חדשים. אז אנחנו עכשיו נצא להפסקת פרסומות ולהפסקת חדשות. אני מזכיר לכם שמספרי הטלפון שלנו הם 1-900-722-103, 1-900-722-103, ניתן לשלוח הודעות וואטסאפ למספר 054-70-103-70, ואנחנו ניפגש מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו.
ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103 FM
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או פחדתם ללכת לקופת חולים בגלל הקורונה, או הרופא לא היה, או אתם לא הייתם, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, עורכת התוכנית מירה פרץ, מפיקה ליאור שד משפיצר, על הדיגיטל ג'וני דוב, אחראי לשדור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM אחראית פלא בלסון, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, 1-900-722-103, הודעות וואטסאפ ניתן לשלוח גם למספר 054-70-103-70. זהו, בואו נמשיך, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור.
כן, שלום.
מדברת לחנה, אני בת 33.
כן, חנה.
עכשיו, רציתי לשאול בקשר לחיסון של הקורונה.
כן.
אני בטיפול הפוריות ב-IVF. רציתי לדעת האם זה מסוכן למטופלות לקחת החיסון הזה, ולחולה דלקת מפרקים.
אז כך, לגבי חולה דלקת מפרקים, בואי נתחיל מדלקת מפרקים. את מקבלת תרופות ביולוגיות או לא?
עדיין לא, עוד לא.
אז אם את לא מקבלת תרופות ביולוגיות, ודאי שאין בעיה, וזה לא מסוכן לקחת. זה לגבי דלקות מפרקים. לגבי פוריות, כדאי להתייעץ עם הרופא הגניקולוג. כל זמן שאין אם היית אומרת לי, בואי נגיד ככה, מתי את צריכה, באיזה שלב את בטיפולי הפוריות?
עדיין בהתחלה.
עדיין בהתחלה.
עברתי כאילו הזרועות, אבל עדיין לא עברתי את הטיפולים של ה-IVF.
עוד לא עבר טיפולים. כי בדרך כלל אנחנו ממליצים לנשים בהיריון, אנחנו לא ממליצים לקבל את החיסונים כרגע.
ונשים שמתכננות הריון?
אז זהו, זה, אם יש שם מישהו שמתכנן, אז את יודעת, תכנון לא קובע. אז אם את אומרת שאת בשלב כזה שיש, הנקודה היא כזאת, אני לולך צעד אחד אחורה. חיסון הקורונה מורכב משני שלבים. שלב ראשון, זריקה, ושהיא למעשה רק מתחילה את התהליך והיא מחסנת ב-50%. והזריקה השנייה אחרי בין שלושה לארבעה שבועות, שהיא הזריקה השנייה שהיא כבר מעלה את היעילות של הזריקה ל-95%. והיא מאוד חשובה, כלומר החיסון מורכב משתי זריקות, שביניהם יש חודש. אז אם את אומרת ככה, יש סיכוי שתוך חודש אני אצטרך לעשות החזרת ביציות, אז הייתי חושב אם כן או לא. אבל אם את אומרת תוך חודש או מחודש מרגע שיתנו את החיסונים, אין סיכוי שתהיה החזרת ביציות, אז אין שום בעיה. אני הייתי פה מתייעץ לגבי הטיימינג בדיוק עם הרופא הגניקולוג.
הבנתי, ונגיד לגבר זה מפריע לזרע?
לגבר זה לא משנה, לא משנה.
זה לא פוגע לו
בפוריות
או משהו?
לא פוגע בפוריות.
ובקשר לדלקת מפרקים, כאילו אם נגיד מתחילים ביולוגי,
אם מתחילים ביולוגי, אנחנו עדיין לא יודעים מה ההנחיות. עקרונית זה לא צריך להפריע. אני מדבר עקרונית, אם אני מכיר את המנגנונים, ואני מכיר את המנגנונים, אני לא רואה שום הפרעה. אבל אנחנו מדברים על דבר שבתחומים מסוימים אין לנו ניסיון. ולכן, עכשיו, אני גם לא יודע מה ההנחיות של איגוד הרופאים הראומטולוגיים. אני גם לא יודע מה יש לכל איגוד מקצועי, יש את ההנחיות שלו. עכשיו, אנחנו לוקחים גם את ה... אנחנו עושים סיכון, איך זה נקרא? עלות תועלת. אנחנו עושים בדיקה של עלות תועלת. אני אומר ככה, מדובר בבחורה צעירה, בת 33, שהסיכוי שלה לקבל קורונה הוא כזה וכזה, תלוי איפה את גרה.
מירושלים.
לא, אני סתם נותן דוגמה, בירושלים, שירושלים יש הרבה מקרים של קורונה, והיא בת 33, גם אם היא תהיה חולה בקורונה, הסיכוי שלה הוא להיות חולה קשה הוא קטן, אז אני יכול לחשוב אם כן או לא. אם היית שואלת אותי, נגיד, לגבי מישהי, שהיא בת 63, עם עודף משקל או עם סוכרת, אז אני הייתי אומר תשובה אחרת. כלומר, צריך לבדוק כל דבר לגופו. אבל נכון לכרגע, הסיכוי שלך, גם אם תקבלי את המחלה, הוא קטן. לכן השיקול צריך להיות שיקול שבייעוץ עם הרופא הגניקולוג. עכשיו, אני מניח שבקרוב, הרי הבעיה שלך היא לא בעיה רק של חנה. הבעיה שלך היא בעיה של כל הנשים שעכשיו נמצאות בתהליך של, הפריית מבחנה. וזה לא אחד וזה לא שתיים, זה כמה עשרות. אז אני מניח שארגון הרופאים שעוסקים בפוריות נתן על זה את דעתו. אז אני הייתי מתייעץ איתו, אני מניח שהתשובה תהיה שאת יכולה לקבל את החיסון, אבל הוא ייתן לך את התשובה, זה גם תלוי בתהליך, זה גם תלוי מתי זה יהיה, זה גם תלוי, כי הרי החיסונים יתחילו רק בתחילת החודש הבא.
כי מה שהבנתי, מי שלא מתחסן, אז יש לו בעיות להיכנס למקומות כלשהם?
לא, חכי. יש הבדל אם את לא נכנס, אם את לא התחסנת, קודם כל יש הבדל אם לא התחסנת בגלל שאת בהיריון, או לפני הריון, או אם את לא התחסנת בגלל שלא בא לך להתחסן. כן, לדעתי האישית, זה שעושים הגבלות, עכשיו, ההגבלה היא גם לא הגבלה, אם את לא התחסנת, תרצי להיכנס לתיאטרון, תצטרכי להביא בדיקה מיומיים קודם שעשית בדיקה ואת שלילית, כדי לא להדביק את כל התיאטרון. אם את רוצה לנסוע לחוץ לארץ, תצטרכי להביא בדיקה יומיים קודם שאת שלילית, אבל זה מוצדק.
אני כבר עשיתי כבר שני בדיקות של זה,
ויצאתי שלילית. אוקיי, זה עדיין לא אומר. עשית שתי בדיקות, יצאת שלילית. את הבדיקה האחרונה, נגיד, עשית אתמול, והיית יכולה לדבק באופן תיאורטי היום. זה שהיית בבדיקה הקודמת שלילית לא אומר שאת לא יכולה להידבק. זה אומר שבזמן שעשו את הבדיקה לא הייתה הדבקה, ואולי אפילו כן הייתה הדבקה בשלבים הראשונים. לכן אפילו מבקשים שתי בדיקות בהפרש של כמה זמן.
ולמי שיש נגיד בעיה של אנמיה?
זה לא קשור.
או מערכת חיסונית חלשה,
לא, מערכת חיסונית חלשה זה משהו אחר, השאלה על איזה רקע מערכת חיסונית חלשה. מערכת חיסונית חלשה בגלל איזושהי מחלה, בגלל משהו, זה משהו אחד.
אחרי ניתוחים של קיצור
קיבה וכסמרה? לא, אחרי ניתוח של קיצור קיבה, מערכת חיסון לא חלשה. אם את אחרי ניתוח של קיצור קיבה, לוקחת את כל הוויטמינים ואת כל המינרלים ואת הסידן, בדיוק כפי
שירו לך. הבעיה שיש בעיה של ספיגה.
בסדר, אז לכן נותנים לה, תראי, בואי נגיד, אני לא יודע אם מדובר בך, בואי נגיד מדובר בך, בחורה בת 33, שלא עברה ניתוח קיצור קיבה, לא צריכה שום תוספת. בחורה בת 33 שעברה ניתוח קיצור קיבה ומעקף, כן צריכה תוספים, כי היא סופגת פחות טוב, לכן נותנים לה יותר. שהיא תסופגת פחות טוב, גם היא תקבל יותר ויטמינים, ותסופגת פחות טוב, היא תספוג יותר מה שזו שלא מקבלת ויטמינים. לכן חשוב מאוד להקפיד, וזה תקשיבו כל מי שעבר ניתוח קיצור קיבה, למרות שאתם מרגישים טוב, והם לא מרגישים שום תופעות לוואי, קחו ויטמינים, קחו מינרלים, קחו מה שאומרים לכם לקחת.
גם מי שעבר שרבול, אני אגיד לך, אני עברתי לפני 10 שנים את השרבול.
כן, לכן גם אולי יש
לך... ובהתחלה גם לא אמרו לנו את לקחת את הויטמינים וכל הדברים האלה, לא אמרו לי בהתחלה.
אוקיי, אז תראי, אף פעם לא מאוחר. אז אומרים לך עכשיו, אז תקחי עכשיו. עכשיו תראי, יש לך אנמיה, אולי האנמיה שלך מחוסר ברזל, כי את לא סופגת ברזל. חלק מספיגת הברזל קשור גם בקיבה ובחומציות של הקיבה.
הגעתי למצוא שהפריטין היה 8.
נו, פריטין 8 אומר שיש לך 0 כבד, 0 סוכה, 0 ברזל. לא 0, 8. הוא צריך להיות הרבה יותר גבוה. אז לכן, האם את לוקחת עכשיו ברזל?
אני לוקחת ספטון, ולקחתי לפני איזה חודשיים, היה לי ירוי.
אוקיי, אז זה חשוב מאוד, כי אם את רוצה להכין את הגוף להיריון, את חייבת שיהיה לך כמויות ברזל, כי תראי, כשגדל בתוכך תינוק, התינוק הוא אגואיסט, הוא לוקח כל מה שהוא צריך. הוא צריך סידן, הוא לוקח סידן, הוא צריך ברזל, הוא לוקח ברזל, הוא צריך ויטמין B, הוא לוקח ויטמין B, הוא צריך פוליק אסיד, הוא לוקח חומצה פולית. כלומר, הוא לוקח את כל מה שהוא צריך, לכן את צריכה שיהיה לך רזרבה. את צריכה לקבל כבר מעכשיו פוליק אסיד, חומצה פולית. את צריכה לקבל כבר מעכשיו ברזל.
אני לוקחת ברזל וחומצה פולית וכל הדברים ש...
אוקיי, יש גם ויטמינים לנשים בהיריון שכדאי להתחיל.
אני לוקחת פרנטל.
פרנטל, אוקיי, בסדר גמור. עכשיו אני מציע גם לברר, תקשי לילד יטנית של, של, שעוסקת ב... את נמצאת במעקב של ניתוחים בריאטרים כן. באיזשהו מקום? כן. תבקשי פגישה עם הדיאטנית. תגידי לה שאת מתכננת הריון. ושתיתן לך את ההנחיות, ייתכן ותצטרכי לקבל מינונים יותר גדולים של חלק מהדברים.
הבנתי.
בסדר?
ואם אני נגיד, אני לוקחת בבוקר נקסיום.
כן.
זה סוגר לי כאילו את ה... חוסף את הקיבה, כאילו לקבל תקשי... את הוויטמינים?
אני מציע את, את ה... כמה נקסיום את לוקחת ביום?
40 מיליגרם.
40 ביום, בבת אחת או 20 ו-20?
בבת אחת, בבוקר.
אז אני מציע לך את הנקסיום קחי בערב, ואת הוויטמינים קחי בבוקר או לקראת צהריים.
הבנתי.
בסדר? Okay. ותגידי, כי תראי, בנקסיום, נקסיום עושה את, מנטרל חלק מחומציות הקיבה, ואז יש לך ירידה בספיגת ברזל, וירידה בספיגת סידן, וירידה בספיגה של עוד כמה דברים. אז חשוב okay. מאוד... חשוב מאוד למלא את המחסנים.
אז לקחת הנקסם בערב.
כדאי, כן, לפני השינה.
בסדר, תודה רבה.
ולקראת הצהריים, 12 שעות אחר כך, או לקראת אחר הצהריים, תקחי את, את הוויטמינים.
נגיד אספטון, אני לוקחת פשוט אותו בבוקר.
לא, אם את לוקחת אותו, תשתי אותו לפני, אוקיי, הרכבה ריקה, בסדר. אם זה בבוקר, ואם את לוקחת את ה... בואי נגיד בערב את הנקסיום, אז זה בסדר.
הבנתי.
אוקיי?
אוקיי, תודה רבה.
בבקשה, מלי, שיהיה בשעה טובה כשיהיה. תודה. סליחה, חנה.
כן. תודה.
אוקיי. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
שלום, פרופסור יקר.
שלום וברכה.
מה שלומך, שיהיה חג שמח.
יום, חג שמח, אם יש לי הכבוד.
שמי מרסל, ואני התייעצתי איתך הרבה פעמים ועזרת לי, ויש לי שאלה בקשר לתוספים, ובעיקר...
בת כמה את מרסל?
אני בת 67.
כן, אני איתך, מה השאלה?
השאלה שלי בעיקר, אני החלפתי, אני מתייעצתי מזה רופא, התחלתי לקחת תוספים, כל מיני תוספים שלא לקחתי עד היום שום דבר, והמליצה לי לקחת נוסטרול במקום האטוזט.
נוסטרול במקום, כן, במקום האז...
כן, כאילו זה גם כן הורדת קולסטרול.
כן, כן, אבל עוד פעם בואי אני אגיד לך משהו. נוסטרול זו תרופה נהדרת, זה תוסף נהדר שמכיל חומרים שנקראים פיטוסטרולים.
נכון.
פיטוסטרולים זה כמו קורטיזול, כמו... קולסטרול, אבל ממקור צמחי. והוא מבלף, הוא מבלף את המעיים. מה הוא עושה? כשאנחנו, הכבד שלנו מפריש, מייצר את הקולסטרול. הכבד מייצר קולסטרול, והקולסטרול מופרש למעיים דרך מצי המרה. במעיים הקולסטרול נספק חזרה לדם. עכשיו, התרופה שאת קיבלת, איזה תרופה את קיבלת?
אתוזט.
כזה, זה...
אתוזט.
כן, כן, אתוזט, תכף אני...
זה לקולסטרולים.
כן, 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 זה לספיגת קולסטרול. תכף אני רוצה להזכר בשם המקורי של התרופה. טוב, תכף יבוא לי.
אוקיי, אני יכולה לשאול אותך מה השאלה?
דקה, דקה, דקה.
כן, כן.
עכשיו, מה שעושים הסטטינים, מה שעושה הליפיטור, ומה שעושה הסימבסטטין, הם מונעים יצירה של קולסטרול בכבד. מה שעושה האזיטרול, זהו נזכרתי, האזיטרול זה נקרא. מה שעושה האזיטרול, שזה האטזט, הוא מונע את הספיגה של הקולסטרול במעי. עכשיו, הפיטוסטרולים הם כמו קולסטרול, שהם נכנסים למעיים, הם תופסים את המקומות של האזיטרול, שבהם נספגים את המקומות שנספגים שהקולסטרול נספק חזרה לדם. כי המעיים לא יודעים להבדיל בין קולסטרול אמיתי לבין קולסטרול צמחי. אז מה שאני מציע לך, תעשי חודש וחצי, תקחי כמה קולסטרול שלך דרך אגב, מה הרמה שלו?
הקולסטרול שלי, ה-HDL הוא 56, ה-LDL 96.5, וה-non-HDL 122.
עכשיו בסדר, זה... וכמה total כולסטרול, כמה כל סך הכולסטרול, הכל ביחד?
178.
אז למה צריכה... זה עם, עם הסטטינים.
כן.
זה עם האזיטרול, עם את הזט.
את הזט, כן.
אוקיי, את יכולה לנסות לעשות את זה, היא צודקת. את יכולה לנסות לעשות את זה, תעשי את זה במשך חודשיים, חודשיים או שלושה, ותחזרי על בדיקת הדם.
עכשיו, פשוט כבר...
אגב, כמה, היית לוקחת רק האזיטרול 10 מיליגרם, רק את הזט 10 מיליגרם?
כן, כן.
אחד ביום? כן. יכול להיות שאת תסתדרי באמת עם פיטוסטרולים.
אז זהו, שזה יצא לי כאבים בגוף וכל מיני דברים כאלה.
מה עשה לך כאבים בגוף? איזה טרול לא עושה כאבים בגוף?
את עוזרת, כאבים בעצמות ממש, אבל גם...
לא בטוח שזה מזה הכאבים בעצמות.
אוקיי, גם יכול להיות. הרופא, כשאמרתי לו, אני רוצה ללכת על משהו טבעי, אתה כבר מתאר לעצמות את זה. הוא בא בשום פנים ואופן, גם הקרדיולוג וגם הרופא המשפחה אמר שהוא רוצה שאני אגיע לקולסטרול 55, עד 96.
יריך, את חולת לב?
עשיתי שני צנתורים, כן.
אוקיי, אז יש לך בעיה בלב. אוקיי, אז בבעיה בלב אנחנו באמת רוצים שה-LDL יהיה פחות מ-70, כמה שפחות מ-70 יותר טוב.
אבל זה לא מספיק טוב אם אני לוקחת לכל הנוסטרול הטבעי הזה שכתוב...
בואי תראי לכמה זה מוריד לך, תראי לכמה זה מוריד לך. אם תקחי חודש, חודש וחצי ותעשי בדיקות דם, לא יקרה שום דבר. אבל אם את רואה שאת לא מגיעה למטרה, אז אני הייתי מחוזר לתרופות.
זה מה שרציתי לשמוע ממך, כי מבחינתי כל מה שאתה אומר את דברי אלוהים חיים.
לא דברי אלוהים חיים.
לא, אני סומכת עליך, פרופסור.
לא, אני רוצה אבל להסביר לך משהו.
אוקיי.
אנחנו בזכות הסטטינים, בזכות אותן תרופות נגד כולסטרול, שיש להם לפעמים תופעות לוואי, הבאנו לכך שמקרי התקפות הלב והסיבוכים הקרדיאליים ירדו בעשרות אחוזים, לעומת מה שהם היו קודם. כלומר, התרופות האלה שהן מונעות כולסטרול, מורידות כולסטרול, הן מאוד אפקטיביות. יש להן תופעות לוואי, אבל התקפת לב יש יותר מסוכנת מתופעות הלוואי. עכשיו, אנחנו, יש הנחיות, הנחיות שנחקקו לא על ידי הרופא המטפל שלך. עכשיו, מה הרופא המטפל שלך רוצה? הרופא המטפל שלך רוצה שאתה תהיה בריאה, שתרגיש יותר טוב. עכשיו, הוא פועל לפי מה שהמחקרים מראים. המחקרים לא ישבו נוסטרול, שזו תרופה מצוינת של פיטוסטרול, נדמה לי של אלטמן, בהשוואה לתרופות אחרות, בהשוואה לסטטינים. אז מה שהוא מכיר זה סטטינים. מה שהוא מכיר זה אזיטרול, זה אטזול, זה אזיטרול. אז הוא רוצה לתת לך דבר שהוא יודע, והוא בטוח שהוא עובד, ושיש לו מחקרים, אין לו מחקרים על נוסטרול.
בדיוק, ואתה כן מתעסק גם עם תוספים.
כן, נכון, אז לכן אני אומר לך, הגישה של הרופא שלך היא גישה שהוא דואג לך.
נכון, אבל אני עדיין יודעת שהם לא
בעד... אז לכן מה שאני אומר לך, מה שאני אומר לך, כדי שגם העוגה תישאר שלמה, וגם הזאב או הכבש יישאר שלם, וגם הזאב יהיה שבע, אם תפסיקי לחודש וחצי, לא יקרה שום דבר.
לא
יקרה כלום. ואם תחודש וחצי, תראי, בגיל 67, ועם קולסטרול, ועם אחרי 3 צנתורים, יכולות להיות בעיות. אבל אם את קיבלת, כל מה שקיבלת, זה רק איזה טרול, זה רק את הזאת, אז אני לא צופה שיהיה משהו תוך חודש וחצי. הסיכוי הוא קטן. שואף לאפס. ואז אחרי חודש וחצי תעשי את הבדיקות. השאלה...
חודש וחצי זה מספיק, בסדר.
חודש וחצי זה מספיק כדי לראות אם יש עלייה בכולסטרול. השאלה שלי היא, אם הרופא משפחה יהיה מוכן לתת לך לעשות בדיקות בעוד חודש וחצי. ואז אם לא, כדאי לעשות אותם באופן פרטי. אבל כדאי לקבל פרופיל שומנים, לדעת כמה טריגליצרידים, כמה טריגליצרידים שלך דרך אגב?
ואני אומרת לך, את עובדת שאני לוקחת זה... כתוב ככה, 10 מיליגרם ו-20 מיליגרם, כאילו זה מחולק ל...
אז את מקבלת גם סטטינים, את לא מקבלת רק את אוזט.
כן,
את מקבלת 20 מיליגרם של סימבסטטין ו-10 מיליגרם של את אוזט, זה כדור משולב.
כן, כן, זה תימי 10 מיליגרם, והטורבסטין 10 מיליגרם. הטורבסטין,
אוקיי. אז את בכל זאת מקבלת סטטינים. אם כך, אני לא בטוח שהנוסטרול יהיה מספיק טוב. לא בטוח שהנוסטרול יהיה מספיק טוב.
הטריגליצרידים שלי 130.
130. אוקיי, אגב, טריגליצרידים אפשר להוריד עם דיאטה. קולסטרול זה קשה להוריד עם דיאטה.
אוקיי, מה אתה ממליץ?
תראי, התמונה השתנתה, כי את מקבלת גם סטטינים. את מקבלת 20, ולכן העת הזה יכול באמת לגרום לכאבים ברגליים לפעמים. אני מציע לך לבקש, תעשי הפסקה של חודש וחצי, ותעשי בדיקת דם, אפילו באופן פרטי, אם לא יתנו לך באופן פרטי, מה?
הוא ייתן לי, הוא בסדר גמור.
הוא ייתן לך, ואם לא, תבטיחי לו שתהיה ילדה טובה ותקחי את התרופות.
אז בינתיים אני יכולה כן להמשיך עם הנוסטרול.
נוסטרול, כן.
אוקיי, עוד שאלה קטנה אפשר?
בבקשה.
לאחרונה עלה לי קצת הלחץ דם, והרופאה הזו שהמליצה לי עליו תוספים, אם המליצה לי גם, שאלתי אותה, אני כי שמעתי הרצאה שלך או משהו, שמעתי אותך בקשר לליקורית. והיא אמרה לי שזה יכול לעזור 60 קאפס, אני לא יודעת בדיוק מה זה אומר.
60 קאפס זה 60 כמוסות.
אוקיי, 60 כמוסות, חשבתי שזה המדע. אז אתה חושב שזה יעזור במקום, אני פשוט כמה שפחות רוצה להוריד מהכדורים של הרגילים של קופת חולים, ולקחת תוספים יותר טבעיים. האם הליקורית יכול לעזור לי קצת
ללחץ דם? יכול לעזור, תראי, אנחנו, תראי, אני רוצה להגיד לך משהו, ופה אני חייב להיות פתוח וכנה. אני יועץ מדעי של חברה שנקראת 1-2-3.
נכון,
אני שמעתי. ואני מכיר את הנושא הזה מקרוב. ואני לא יודע איזה ליקווריץ הציעו לך, אבל מה שאת צריכה לבדוק, אנחנו רוצים שבליקווריץ שיהיה טוב ולא יעלה לחץ דם, כי חלק מסוגי הליקווריץ מעלים לחץ דם, וחלק מורידים. אנחנו צריכים לבדוק, ישנם שני חומרים פעילים שהם חשובים, אחד נקרא גלברדין, והשני נקרא גליצריזין. ומאוד מאוד חשוב שהגלברדין יהיה כמה שיותר גבוה, והגליצריזין יהיה כמה שיותר נמוך. ולפחות מה שאני יודע, אני יכול לדבר רק על מה שאני יודע, שבחברה שאני קשור אליה, הגליצריזין הוא מאוד מאוד גבוה, הגלברדין הוא מאוד מאוד גבוה, הגליצריזין כמעט ולא קיים, ולכן, וגם יש תו תקן, ויש בדיקות מעבדה שנעשות לכל בית, לכל עוצבה, אז אני לא יודע מה את לוקחת, רק תבדקי את הדברים האלה. תכנסי לאתרים, תראי כמה צריך להיות, אני לא רוצה להגיד דברים ברדיו, אבל תבדקי שאת לוקחת ליקווריץ, שיהיה ליקווריץ שיעמוד על הציפיות. אוקיי?
אתה לא יכול להגיד לי את השם המלא, כאילו שאני יודע בדיוק הוא מתאים לי ללחץ דם?
אני לא, אנחנו לא נוהגים לייחס, מבחינה חוקית גם, אסור לייחס לתוספי מזון, תכונות רפואיות. אוקיי.
אז אני באה לבית מקחת ואני מקבל שזה ליקוריץ ללחץ דם גבוה,
אני לא יודע אם הם יודעים, אני לא יודע אם הרוקח יודע, הרוקחים מבינים בתרופות. אני יכול להמליץ על מה שאני יודע, ומה שאני יודע לצערי זה 1-2-3, אבל עוד פעם, אני לא בטוח שזה יוריד לך לחץ דם, אני לא יודע מה רמת הלחץ דם שלך, אני לא יודע מה...
150, 150.
לא, זה לא אומר, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. אוקיי?
בסדר, התחלתי לקחת מגנזיום בקומפלקס ב-50, סיבן, כל מיני, זה לא נורא שאני לוקחת פתאום בבת אחת כמה תוספים ביחד?
אל תקחי אותם ביחד, תעשי הפסקה של חצי שעה, שעה בין אחד
לא, לשני. לא, אני לא מתכוונת הכל ביחד, אני מתכוונת שפתאום התחלתי בבת אחת לקחת, אני לוקחת במשך היום, אני מחלקת את זה על
כל היום. אוקיי, זה בסדר, מגנזיום, ליקוריץ, מגנזיום ופיטוסטרולים, זה בסדר. זה בסדר.
ויטמין D אני לוקחת 30,000 לשבוע.
לא מספיק. 30,000 לשבוע?
כן.
30,000 לשבוע לחלק לשבע, בסדר, זה כמות טובה.
זה כמות טובה, כן, ויטמין D שלי ב-46.2.
זה הוא גבולי, הוא טוב, הוא לא נמוך מדי, זה בסדר, זה כמות טובה.
ושל בעלי 73 גם הוא צריך,
זה גבוה, לא, מה, באיזה סקאלה? בדרך כלל יש כמה סקאלות של זהו. יש כזה שמעל 30 זה כבר תקין, יש כאלה שמעל 50 זה תקין. אז תביטי בערכים ותראי. כי יש כמה מדידות.
עד 100, עד 100, אצלו...
בין כמה לכמה. כתוב, insufficiency זה לא מספיק, sufficiency זה מספיק. תראי מה הסטנדרט שצריך להיות לפי הבדיקת מעבדה, לפי המעבדה, לכל מעבדה יש סטנדרטים שלה. בחלק מהמעבדות מעל 30 זה בסדר, בחלק מאחר מהמעבדות זה מעל 50 זה בסדר. אז תבדקי לפי המעבדה, ואנחנו נצא להפסקת פרסומות. מספרי הטלפון שלנו, למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, 1-900-722-103, ניתן לשלוח הודעות וואטסאפ למספר 054-70-103-70, אני חוזר, 054-70-103-70, 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ברביע האחרון של התוכנית שלנו של היום, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו, שלום.
שלום וברכה.
פרופסור קרסו?
כן.
מדברת מלכה.
כן, מלכה.
אני בקשר לנכד שלי.
בן כמה הנכד?
בן 20.
כן.
ויש לו בעיות כבר הרבה זמן, כמה חודשים, הוא ממש לא יושן. אין לו שינה בכלל.
הוא בצבא?
ויש לו כמה בעיות.
רק עכשיו, שנייה, הוא בצבא?
לא, הוא לא בצבא. הוא לא התגייס. ואחרי תקופה שהוא לא יושן, פתאום התחילו לו כאבי עיניים. ממש כאבי תופת, ואנחנו הלכנו לרופא אחד עיניים, לרופא שני, כבר החלפנו כמה רופאים של עיניים. אחד אומר שיש לו אלרגיה, שני נותן לו טיפות אחרות, והוא אומר, ממש כאבי תופת בעיניים.
מלכה, יכול להיות שהסיבה שהוא לא הלך לצבא היא הסיבה שהוא לא ישן בלילה ושיש לו כאבים בעיניים?
לא, זהו, בדרך כלל הוא בריא. ואחרי זה, לא מזמן, לפני שבוע, 10 ימים, פתאום הוא אומר, יש לי עכשיו כאבים, לא כאבים, הרעש באוזניים ממש חזקות. עכשיו, נתנו לו כמה תרופות של בשביל שינה. הוא לא יכול אפילו בנדרמין שנותנים למבוגרים ש... הוא צעיר, זה לא משפיע, הוא לא יכול
להירדם
גם לזה.
מלכה, אני רוצה עוד פעם לשאול אותך, תחשבי טוב, למה הוא לא הלך לצבא?
הם משפחה דתיים, חרדיים, לא יודעת איזה סיבה, וכאילו, אני לא יודעת, אבל הוא לא הלך
לצבא. יכול להיות שיש לו בעיות פסיכולוגיות? כי תראי, בחור בן 21, אם הוא בדרך כלל בריא, אז אנשים, גברים בעיקר, בני 21, הולכים לישון, צריכים בבוקר לטלטל אותם מהמיטה כדי שיקומו. הם יכולים לישון עד 12 בצהריים. בחור, אם הוא בריא לגמרי, אין שום סיבה שהוא לא ישן בלילה. כאבי עיניים, שלא מוצאים שום דבר,
כן.
רעש באוזניים בגיל 20, כן. זה מתאים למצב שהוא מצב שהוא נפשי. זה יכול להתאים, כן, אני לא אומר שהבעיה...
הם היו אצל פסיכיאטר ו... ורופא אף אוזן גרון, הוא אומר אין לך כלום באוזניים,
אין לו כלום באוזניים,
אבל בן אדם סובל, אנחנו לא יודעים לאן לפנות.
לתת לו טיפול, לנסות לפחות לתת לו טיפול בתרופות שהן מהמשפחה של התרופות הפסיכיאטריות.
אבל זה לא עוזר, הוא מקבל.
לא, הוא לא מקבל. מה הוא מקבל? מה הוא מקבל?
אני לא יודעת, הם לא גרים אצלי, והם היו, נתנו לו תרופות חזקות, וזה לא משפיע. כאילו הוא אומר, יש לו לחץ כזה, הוא לא יודעת, הוא בעצמו אומר שיש לו לחץ, אבל הוא סובל מכאבים.
קשה לי מאוד להציע לך הצעה שאני לא מדבר איתו, שאני לא שומע אותו, שאני לא שומע מה התלונות שלו. את מבינה, יכול מאוד להיות, תראי, חבר'ה, אני רוצה לתת לך קצת לשנות את הרפואה הרגילה. רפואה רגילה, כואב בעיניים, אנחנו מחפשים בעיניים. יש רעש באוזניים, אנחנו מחפשים באוזניים. לא ישן בלילה, אנחנו מחפשים למה הוא לא ישן. אבל יש מצבים שהגוף מדבר דרך סימפטומים. אם אני לא רוצה לראות משהו, אני יכול או שיהיה לי טשטוש ראייה, או שיהיה לי כאבים בעיניים, ואז אני סוגר את העיניים. שאני לא רוצה לשמוע משהו, יש לי רעש באוזניים. אם אני לא גמיש מספיק, יהיה לי כאבים בפרקים. כלומר, יש לנו מצבים שהם מצבים פסיכוסומטיים שקשורים, עכשיו, הרבה מאוד בחורים צעירים ובריאים, בעיקר במגזר הדתי החרדי, לא כל כך רגועים או לא כל כך שקטים עם צורת החיים שבה הם חיים. אנחנו היום חיים בצורה קצת אחרת. ולכן יש דברים שהם לא רוצים לראות, ויש דברים שהם לא רוצים לשמוע, ויש את ההורים מצד שני שלוחצים עליהם. לא ישן בלילה אצל בחור בריא, זה מצוקה נפשית. זה מחשבות. נכון. זה מחשבות.
אז מה עושים?
מה עושים? תראי, קשה לי להגיד לך, כי אני לא מהמגזר החרדי, אבל מה שעושים זה, זה, זה טיפה פותחים את הדלת. מה שעושים זה הולכים לפסיכיאטר, אבל לא לפסיכיאטר שיגיד לו, אל תעשה דבר אחד, אל תעשה דבר שני. בחור בן 20, יש לו גם בעיות של זוגיות, בטח רוצים לחתן אותו, בגיל 20 במגזר החרדי מחתנים.
לא, 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 זה לא כל כך חרדים, חרדים, לא כל כך. לא כל כך חרדים. אני רציתי לשאול אותך, אולי צריך לקחת לרפואה טבעית, לרפואה סינית?
את מנסה לחפש את המטבע שנפל במדבר, איפה שיש פנס. אפשר לנסות הכל, אבל חבל על הזמן וחבל על הכסף. הוא צריך להבין שהסימפטומים האלה קרוב לוודאי, קרוב לוודאי, אני לא מכיר אותו, לא דיברתי איתו, אני מדבר דרכך, אז יכול להיות שאני טועה טעות חמורה. אבל מהניסיון שיש לי, אני 50 שנה רופא. מהניסיון שיש לי, ומהידע שיש לי, בעיקר בתחום של גוף ונפש, אני אומר לך בתחושת הבטן שיש לי, שהילד החמוד הזה במצוקה, הוא סובל, הוא לא חי כמו שהוא רוצה לחיות, הוא לא חי כמו שהוא רוצה לחיות, יש בעיה, ההורים לוחצים עליו שיחיה ככה, או שהוא לא נעים לו להגיד,
לא, אני לא, לא יודע. לא, לא, לא לוחצים.
לא, אני לא יודע, אני לא יודע מה אני רק אומר לך, אז הוא לא רוצה לראות מה שקורה, והוא לא רוצה לשמוע מה שקורה, וזהו. אני גם מוכן לאמר שהוא לא, שהוא תלמיד ישיבה?
לא, הוא לא תלמיד ישיבה, אבל הוא היה מאשן תקופה קצרה. ואחר כך הם הלכו לאברמסון וטיפלו, וכאילו עכשיו לא מאשן.
והתחילו לו דברים אחרים?
כן.
כן, וזהו, האישון נתן לו הרגעה. אצל הרבה אנשים עם מצוקה נפשית, אישון מרגיע. הוציאו לו את האישון המרגיע, ואז הוא קיבל דברים אחרים. ולהפסיק לעשן זה מאוד מאוד חשוב, להפסיק לעשן זה חשוב יותר מזאת המחלה הכי גרועה שיכולה להיות עישון שמזיקה לכל המחלות, אין מחלה ברפואה שעישון לא מזיק לה, אבל זה כבר נושא אחר.
אבל מלכה, לא הרבה זמן הוא ישן, ואולי כמה חודשים, אבל בשתי קופסאות ביום זה היה
מלכה, מעשן. מלכה, צריך לנסות לחשוב על מה שאני אמרתי. בסדר?
טוב, תודה רבה.
כל טוב. שבת שלום. כן, החיים לא כל כך קלים לפעמים, בעיקר במקומות מסוימים, שישנה מסגרת משפחתית, והרבה מאוד אנשים צעירים במגזר החרדי, בתרבות שהיא תרבות שהיא דורשנית, כלומר, יש דברים שצריכים לעשות, היא לא סלחנית, ובגיל 20 הם מתחילים לחשוב בכל מיני מחשבות, בחלק מהמקרים, אני לא מדבר על המקרה הזה, בחלק מהמקרים רוצים להשיא אותם, בגיל 20 מתחתנים, בגיל 18 כבר מתחתנים, ולפעמים מביאים לך שידוך, של נערה שהיא לא בדיוק לטעמך, אבל ההורים כבר עושים את ההסדרים ביניהם, והחלק מהדברים הוא שלא צריך לאהוב, ואז אתה לא רוצה לראות בעיניים את מה שיש לך, ואתה לא רוצה לשמוע את הקול שלה, זו דוגמה אחת. לפעמים אתה רוצה להיות חילוני, לפעמים יש בעיה עם זהות מינית, לפעמים יש הרבה מאוד בעיות, שאני לא מדבר על מקרה ספציפי, שחלק מהסימפטומים הופכים להיות סימפטומים גופניים, והילדים האלה הם סובלים, הם באמת סובלים, זה לא שהוא אומר כואב לו העיניים, כואב לו כאבים חזקים, זה לא שהוא אומר שיש לו רעש באוזניים, זה משגע אותו, אבל זה מעסיק אותו, גם הכאבים וגם הריצה לרופאים, וגם הפרעות בשמיעה, וגם הפרעות בשינה, מעסיקות אותו, עושות הסחה של כל הבעיות האמיתיות שאותו הן מטרידות. אז תמיד צריך לחשוב על אפשרויות אחרות, ומי איתנו על הקו. הלו? הלו?
שלום.
שלום וברכה, עם מי אני מדבר?
מדברת שלומית, אני בת 50.
שלום שלומית.
שלום. אני אמורה לעבור בדיקת קולונוסקופיה בשבוע הבא.
כן.
אני גם סובלת מדלקת פרקים, ורציתי לשאול, אם אני מקבלת זריקת קורטיזון כמה ימים לפני, האם זה משפיע על בדיקת הקולונוסקופיה, האם זה בסדר, או שצריך לדחות?
תלוי מה, עוד פעם, תראי, יש לפעמים מצב שדלקות פרקים הולכות עם בעיות גסטרואנטרולוגיות. כלומר, מחלות דלקתיות של המעיים יכולות ללכת עם כאב, עם מחלות פרקים. אז אם אני חושד, למשל מחלת קרון.
לא, יש לי דיוורטיקוליטיס ידוע. יש לי דיוורטיקוליטיס ידוע.
תראי, אם עושים לך את הקולונוסקופיה, בואי נגיד ככה, אם עושים לך את הקולונוסקופיה, בגלל שרוצים לראות אם יש פוליפים, או בגלל הדיוורטיקוליטיס, אין בעיה לקבל שבוע קודם זריקת קורטיזון.
Okay.
אם המחשבה שאולי יש לך מחלת מעי דלקתית, הקורטיזון יכול להביא אותך למצב שהמחלה תראה הרבה יותר קלה ממה שהיא באמת.
הבנתי.
אז לכן, אם אפשר לדחות את הזריקה בשבוע, זה עדיף.
ואם המקרה הוא באמת דיוורטיקוליטיס ולא דברים
אם
אחרים?
אם הבעיה היא רק דיוורטיקוליטיס, אין שום בעיה.
הבנתי, גם אם זה יהיה כמה ימים לפני.
כן.
אוקיי.
עוד פעם, אני רוצה להסביר, יש הרבה מחלות מעי דלקתיות שהולכות עם דלקות פרקים.
כן.
אז אם יש לך, אם נגיד אני רוצה לראות אם יש לך קרון או אם יש לך קוליטיס, ואני אתן לך קורטיזון, המצב של הקרון או של הקוליטיס ישתפר בצורה משמעותית, או יכול להשתפר בצורה משמעותית. ואז הבדיקה תראה תוצאות הרבה יותר טובות מהתוצאות האמיתיות מבחינה דלקתית.
נכון.
אם הבעיה היא לראות אם יש פוליפ, או לראות אם יש דיוורטיקולים, או לראות מה הסיבה, אז קורטיזון לא אמור להפריע.
אוקיי, תודה רבה.
יותר ביטחון אגב, את תמיד יכולה להרים טלפון למכון ולשאול אותם.
אוקיי, אני אעשה את זה. תודה, תודה.
אוקיי, שלומית.
ביי ביי.
כן, חשוב מאוד לדעת, כי בדיקה נעשית באינדיקציה מסוימת, וכשאנחנו עושים בדיקה מסוימת, חשוב, קורטיזון משנה דלקות. אם יש לי מישהו עם מחלת קרון או עם מחלה דלקתית, והוא מקבל קורטיזון בגלל סיבה אחרת קודם, הקורטיזון לא רק משפיע על המחלה האחרת, על הפרקים, הקורטיזון משפיע גם על המעי. ואז אני, כשאני אעשה את הבדיקה, אני אכנס עם הצינור, אני אראה מצב הרבה יותר טוב. וזה יכול לתת לי תשובה לא נכונה בגלל הטיפול התרופתי. אז לכן במקרים כאלה חשוב לדעת למה נעשה את הבדיקה. מה הגורם. כן, אנחנו נמשיך ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום פרופסור קרצו.
שלום וברכה.
ראשית, תודה רבה לך על התוכניות המעשירות.
תודה. עם מי אני מדבר?
אתה מדבר עם אלי, קיצור
כן,
של אלי שבע.
כן.
אני בת 61 וחצי.
כן.
לפני כ3 שנים הובחנתי עם פיברומיאלגיה.
כן.
למרות שבהתחלה קיבלתי טיפול של קורטיזונים, כי חשדו שזה דלקת פרקים. אבל לבסוף...
הפרקים שלך היו נפוחים? היו חמים?
התעקמו.
לא שמעתי?
התעקמו, שינו צורה.
אוקיי, זה יכול להיות גם אוסטואטריטיס, שזה עבר מהאימא. גם לאימא היה
עצמו? לא, ממש לא.
אבא?
לא לאימא, לא לאבא.
אוקיי.
לאף אחד לא.
בסדר.
לאימא היה אלוקס בלוקס, אבל זה לא...
לא, אלוקס ואלגוס לא קשור.
נכון. אז הובחנתי... בחותמת אני יכולת פיברומיאלגיה. לפני כחצי שנה.
את מדברת דרך רמקול או בטלפון אלחוטי, את הולכת ונמוגה לי וחוזרת.
אני אשתדל לדבר אל הפומית.
מצוין.
לפני כחצי שנה התחלתי טיפול אצל דוקטור תזונאית.
לא חשוב.
לא, דוקטור תזונאית.
אצל תזונאית, כן.
גם כן מיועדת למחלות אוטואימיוניות.
אוקיי, דיאטה נגד מחלות אוטו, יש דיאטה כזאת, כן.
אוקיי, אז בין ה... נתנו לי תוספים, היא נתנה לי המון תוספים. של אומגה וקורקומין ומגנזיום. חצי שנה.
כן.
ולבדוק את זה, זאת אומרת, בשנה הבאה. נתנה לי את זה לשנה. השאלה שלי, זה לא עוזר. זה לא מועיל, אני לא ישנה, אני מסובלת מכאבים, אני עם תופעות של דיכאון, לא דיכאון, כל מיני כאלה.
עם כל הסימנים של פיברומיאלגיה, הפרעות בריכוז, הפרעות בשינה, מצב רוח ירוד, כאבי שרירים, כאבי גידים, כאבי פרקים, חוסר סבלנות.
כן, אז השאלה שלי, האם להשקיע מכספי עוד חצי שנה בתוספות שלו
מילות. לא, אם זה צריך לעזור משמעותית, זה צריך לעזור תוך 4-5 חודשים.
ממש, אני עכשיו סוגרת חצי שנה.
לא, אני לא הייתי, אני...
ושום דבר לא.
אני מאמין ברפואה אלטרנטיבית, אני מאמין בתוספי תזונה. אני, למרות שאסור לתת לתוספי תזונה אינדיקציות רפואיות, אני רואה תוצאות מאוד טובות. במחלות שונות מתוספי תזונה, אבל איך אומרים, איך אמר ביאליק, ואם יש צדק, יופע מיד. אז בואי נגיד, כן. מיד זה לא תוך 24 שעות, אבל מיד זה בפירוש בין 3-6 חודשים. ואני לא מאמין שמה שלא עוזר בשישה חודשים, אפילו לא קצת. עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו אחר. אני כן. בכלל לא אופטימי לגבי יכולות העזרה שלנו בפיברומיאלגיה, לצערי הרב. פיברומיאלגיה זאת מחלה כרונית, שיש כן. לה שלושה טיפולים יעילים, פעילות גופנית, פעילות גופנית ופעילות גופנית.
וזה אני עושה
כן.
כל יום.
יופי, כל זה דבר אחד. ולפעמים מה ראשון. שיכול לעזור, זה להעלות את הסרוטונין. ומעלים סרוטונין בעזרת תרופות מהמשפחה של התרופות האנטי-אפילפטיות. סליחה, מהתרופות האנטי-דיכאוניות. כלומר...
זה שייך למחלקה הפסיכיאטרית.
זה לא שייך למחלקה הפסיכיאטרית. למה זה לא שייך? כי היום את התרופות האלה מותר ויכול לתת גם רופא שהוא רופא משפחה. אז צריך לדעת את זה.
אז מהרופאת משפחה קיבלתי לשינה, כי כמובן שאני לא נרדמת, אז קיבלתי סטילונק. ואז אני לוקחת חצי כדור. אוקיי, חצי כדור מספיק לי.
אוקיי.
אבל אני לא צורכת את זה כל יום, כי לא בשביל להתמכר.
מצוין.
שאלה נוספת, אני יכולה?
ודאי.
אז השאלה השנייה שלי זה לגבי החיסונים. כן. אני קיבלתי שלשום חיסון מבית שפעת.
כן.
ומיוזמתי ומהתוכניות שאני מקשיבה לך, הזמנתי גם כן
לדלקת ריאות לשלווקת חוגרת
ולשלווקת חוגרת.
כן.
אז השאלה שלי, אני לא מדברת על הקורן, על החיסון של הקורונה, השאלה שלי, החיסון של השלווקת ושל הדלקת ריאות או רק של השלווקת יכול להשפיע בגלל שאני לקיתי במחלה אוטואימיונית?
אנחנו לא קוראים לפיברומיאלגיה מחלה אוטואימיונית. שיהיה ברור. היא לא נחשבת למחלה אוטואימיונית. במחלה אוטואימיונית יש נוגדנים עצמיים, אנחנו מכירים את המחלות האוטואימיוניות, אנחנו יודעים איך לעזור לחלקם הגדול. פיברומיאלגיה היא מחלה שההבחנה שלה נעשית על ידי זה ששוללים כל מחלה אחרת. בפיברומיאלגיה אין בדיקות מעבדה פתולוגיות. בפיברומיאלגיה, הבדיקות המעבדה הן תקינות, חוץ מאשר אם יש לך כולסטרול, אז הכולסטרול יהיה גבוה, ואם יש לך סכרת, הסכרת כן. יהיה גבוה, אבל זאת לא מחלה שאפשר לאתר אותה בבדיקות מעבדה, או אפשר לאתר אותה בבדיקה קלינית. אף פעם לא היו לך מפרקים אדומים, נפוחים וכואבים? כואבים כן, אבל אדומים ונפוחים לא. כלומר, זאת לא מחלה אוטואימיונית. ולכן, לפעמים דיאטה אוטואימיונית, אני לא יודע מה הייתה המחשבה של אותה דוקטור לתזונה, אבל אני לא מתייחסים לפיברומיאלגיה כמחלה אוטואימיונית, ולכן את יכולה לקבל חיסונים בלי שום בעיה.
עכשיו, החיסון של השלווקת חייבים כל שנה, או שזה פעם אחת?
לא, מקבלים פעם אחת. תראי, אנחנו לא בדיוק יודעים כמה זמן נוגדנים נשארים בשלווקת. אז אני מציע לקבל פעם בחמש, שש שנים.
אוקיי.
טוב, אנחנו חייבים לסיים, כי יש לנו כבר את האות. כל טוב לך. שבת שלום וחנוכה שמח, ואנחנו מסיימים, רבותיי. לא נסיים לפני שנודה למאירה פרץ, שערכה את התוכנית, לליאור שד משפיצר, שהפיקה אותנו, לג'וני דוב, שהיה על הדיגיטל, לאיציק אהרון, שהיה אחראי על השידור כאן ב-103 FM, ולפלא בלסון, שהייתה אחראית על השידור בצפון. תודה לכם המאזינים שהייתם איתי. אני אהיה פה בשבוע הבא, באותה שעה, נדבר על כל מה שאתם רוצים. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה, שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. חג שמח, חג הורים שמח, הרבה בריאות, הרבה אהבה, הרבה אור שיהיה לכם, ויש לנו אור לא בקצה המנהרה, אור כבר במנהרה, החיסונים בדרך, כשיגיעו חיסוני הקורונה, אל תאססו, קבלו אותם ונהיה כולנו בריאים, אמן.